טוב, מלאכה הזמן קצר ומלאכה מרבה. אנחנו בהקדמת המחבר, למה בכל נחלק את זה? הקדמת המחבר עוסקת בארבעה נושאים, נכון? נושא ראשון, הוראות, אני רוצה לשמוע מה השאלה, בסדר? הוראות שימוש בספר. הנושא השני, קריאה נרגשת, לימוד מוסר ואמונה. נושא רביעי, חמישה חלקי העבודה התמימה. בעצם הרמח"ל בזה מעמיד לפנינו את ליבת האידיאלים של התורה, את ליבת חובות הלבבות. מה עם חמשת חלקי עבודה התמימה? יראת השם, תיקון המידות, אהבת השם, שלמות הלב וקיום שאר המצוות, מצוות שהן חובות האיברים. הנושא הרביעי של הספר זה מבנה של ההקדמה, מבנה הספר. היינו בחמשת חלקי עבודה התמימה, ראינו ביחד בקצה המזלג קצת לגבי מה עניין יראת השם, יראת הכבוד, יראת הרוממות, הרצה כלפי השם יתברך, ואיך זה משפיע על האדם. אחרי זה ראינו בקצה המזלג את נושא של תיקון המידות, דהיינו על בסיס היסודות שריבונו של עולם שתל בליבנו, באישיותנו, לקחת את אותם היסודות, אותן התכונות, אותן הנטיות, אותן השאיפות, הרצונות, ולהוביל אותם, להנהיג אותם כמידות אלוקיות, לבנות משכן לשכינתו בתוכנו, זה אלי וענווהו, אני והוא ביחד. דבקות בו יתברך בתכונות האישיות שלנו. זה עניין של תיקון המידות, זה מה שראינו עוד פעם בקצה המזלג. היום נתחיל את עניין של אהבת הבורא יתברך. אז קודם כל נקרא בתוך הספר, יש למישהו, אין לך ספר? את יודעת בעל פה, לא? אם את יודעת בעל פה, אז לא צריכה את השיעור שלך. נכון? טוב. האהבה שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה, חסר עשיית נחת רוח מצידו או מאחרים, ויקנה על זה וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. טוב, בואו נקרא את זה עוד פעם קצת. נסביר פה את המילים ואת הביטויים של הרמח"ל. אהבה, אז הוא לא אומר מה זה אהבה, אלא הוא אומר מה עבודת העבודה. זה גם מה עבודת האהבה. עבודת האהבה היא שנקבע בלב האדם, בליבנו, אהבה אליו יתברך. זאת אומרת, יש לנו אהבות בלב, ואנחנו מכירים את חוויית האהבה. אחר כך נתאר ביותר במדויק אהבה מהי. אבל אנחנו מכירים, יש לנו את החוויה. ויש לנו את הרגש הזה, את הרצון הזה. אומר הרמח"ל, העבודה, החלק של תמימות העבודה היא לקבע את אהבת השם בליבנו. זאת אומרת, אהבה היא רגש שיש לרגש הזה אופי לא יציב, עולה ויורד, יש ביטוי בגמרא, ארכי פרכי, אורח פורח. פה היום, מחר, כמו הסיפור הידוע על אותו בחור שמתאהב בבחורה ונשבע בכל הקדוש לו, בכל היקר לו, שהוא יאהב אותו אהבת עולמים עד שהוא פגש את הבחורה הבאה. בסדר? אורח פורח, אולי גם אותו דבר עם בחורות, לא יודע. אף פעם לא הייתי בחורה. אז אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים ללמוד איך לאהוב את הבורא ולקבע את האהבה בליבנו. ומהי התוצאה של אהבה? ואם האהבה היא קבועה, אז גם התוצאה היא תהיה קבועה. התוצאה של האהבה היא התעוררות הנפש לעשות נחת רוח לפניו. מה זה נחת רוח במילים אחרות, בעברית אולי יותר פשוטה? מה זה נחת רוח? לעשות נחת רוח? סליחה, תגידי בכל רם. לקדש עם שמיים זה ודאי עושה לה קדוש ברוך הוא נחת רוח. אבל מה פירוש הביטוי נחת רוח? מה זה לעשות נחת רוח לאביו ולאמו? כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. מה פירוש הביטוי נחת רוח? אני לא בטוח ש... עוד פעם, בוא נתמקד באביו ואמו. מה זה לעשות נחת רוח לאביו ולאמו?
לשמח
אותם. לשמח אותם, יפה. ומה משמח אדם? טוב, ידעתי שתהיה לי בעיה מפוצה לזה. מה משמח את האדם? מה משמח אותך? עכשיו, תתחיל להגיד לי כל מיני נוסחות ששמעתם במדרשה. מה? עבודת השם משמח, אז הלוואי עליי. כן, משה, תשמע. כן, וגם משה נאמר, כי יראת השם, מה שראינו את הפסוק, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, מה שמשה רבינו אמר לנו, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, כי יראת השם, כי יראת השם. אז הגמרא אומרת, מה, וכי יראת השם לא תזוז אותה היא, זה משהו קטן שמשה רבינו אומר, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך, רק, כן, ומה הגמרא אומרת, כן, שמשה רבינו זה לא תזוז אותה היא. אז כן, ישמח משה בחלקו ומדע חלקו, כן. מה משמח אתכן? מה? להתקפן, יפה מאוד. עכשיו אנחנו מתקרבים למציאות, בסדר גמור, כן? אני לא רוצה נוסחאות, אני לא רוצה שבלונות. מה אתכן? מה? יפה, יפה מאוד. מילוי הרצון. מילוי, את רוצה משהו? כשאת מקבלת מה שאת רוצה, זה משמח אותך. ככל שהרצון הוא יותר עמוק ויותר מקיף, יותר נוגע לשורשי החיים, כך השמחה יותר עמוקה ויותר מקיפה. אבל גם אם אני רוצה, אתם יודעים מה החולשה שלי, נכון? מה החולשה שלי? שוקולד. אם אני רוצה קוביית שוקולד, בגלל לא קוביית שוקולד, אני שמח. נת חלקי, כן? מה זה לעשות נחת רוח, אם כן? לשמח עוד פעם? לעשות רצונו. לעשות רצונו במטרה לשמח אותו. אז אומר הרמח"ל, צריך לקבע את האהבה בנפש, והתוצאה של קביעות אהבה בנפש כלפי השם זה קביעות של רצון לעשות את רצונו כדי לשמח אותו. שאלה מצוינת. אני אנסה לענות, זו שאלה מאוד, מאוד מאוד טובה, מאוד עמוקה, וזה מצריך באמת תשובה מאוד ארוכה. ובכלל, את שואלת שאלה, מה מטרת כל עבודת השם? מה מטרת המצוות? מה מטרת התפילה? אני רוצה לגבי תפילה, אותה שאלה. אנחנו מבקשים, אני מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אני בוחר הרבה פעמים על הברכה הזאת, כן? תקע בשופר גדול לחירותנו ושם נס לקבל גאויותינו. תביא אותם, ריבונו שלנו, למה מחכים? תביא אותם, כן? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שצריכים את זה? אני אגיד לך עוד יותר מזה. מה, הוא לא יודע שאני רוצה את זה? הוא ידע שאני רוצה את זה הרבה לפני שאני ידעתי שאני רוצה. אז מה העניין של תפילה? אז בוא נגיד ככה, יש צורך להבין, יש רמה בלהבין, וזה שייך לימוד אמונה, מה היחס שלנו לבורא. יש, אחרי שהדבר הזה מתברר, שאכן הדבר הוא לא בשבילו, זה בשבילנו, יש רמה שאנחנו כן מתייחסים אליו כמו בתפילה, כמו אל אבא. שאנחנו מתחננים ומבקשים שיעזור לנו, שאנחנו פונים אליו בתמימות, בלי מחשבה, הוא יודע, לא יודע. אבא, תעזור לי. כי אז זה בא מעומק הלב, מעומק הלב. אז גם אהבה זה שייך ללב האדם, זה שייך למושב הרגשות של האדם, זה שייך לרגש. ואנחנו צריכים לאהוב אותו, וחלק מאהבה, אנחנו נעמיק בזה עוד יותר, אבל חלק מלאהוב מישהו זה לרצות לתת לו. ואפילו אפשר להגיד שאולי זה התיאור המרכזי של אהבה. אהבה זה הרצון לתת לנאהב. אפילו אפשר להגיד שהמילה אהבה היא אחד מה... המילה כוללת יותר תיאות הב, הב. בארמית, מה פירוש של אהב בערבית, בארמית, לתת. אהבה זה סוג של נתינה. בסדר? אז אנחנו אוהבים אותו, רוצים לתת לו. הוא... מה? כן.
זה לא
ככה, אני חושב
כאילו
להסתכל
על
זה, כאילו,
אני רוצה לסמר את השם, כאילו. אני חושב שזה כאילו
רגע, את צודקת, זה בלי מה שלא אמרה, כן? את חוזרת לו שאלה שלמה. להסתכל פה, בעונה הקדמית, בחלק הקוגניטיבי של המוח, אני בא לסמר שם, מה זה? מה פתאום? אבל פה, מאחורה, יש פה איזה, זה נקרא אמיגדלה, כן? חלק מהמוח ששייך לרגשות. אנחנו רוצים לאהוב אותו. לאהוב זה לרצות לתת. ככה זה הבן אדם, ככה הבן אדם נברא כשהוא אוהב מה שהוא רוצה לתת. ולתת לריבונו שלום זה לעשות רצונו, זה אנחנו נצטרך, יש פה חוליה שנרחיב עליו. מה זה לתת? זה לעשות את הרצון של המקבל. אז אני אוהב את ריבונו שלום, אני רוצה לעשות רצונו. הוא גילה לנו את רצונו, את מצוות רצונך. המצוות הן גילוי רצון הבורא יתברך מאיתנו. אנחנו רוצים לעשות את המצוות כדי להידבק בו, כדי לעשות את רצונו, כדי לגלות את אהבתנו אליו. אהבת עולמים. אהבה רבה. אז בואו נחזור לדבר רמח"ל. אהבה שנקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לבניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. עכשיו, הרמח"ל פה מביא המחשה. אומר, אנחנו צריכים לאהוב את הבורא עד שאנחנו מתעוררים לעשות את רצונו, לעשות לו נחת רוח. עכשיו, והוא אומר, כמו שאנחנו אוהבים את האבא ואמא. תכף, בואו נשים את זה הצידה רגע, נטפל בזה תכף, לגבי אהבת האבא ואמא. למה הרמח"ל צריך להביא המחשה? כבר שאלנו את השאלה הזאת. כשהוא הביא המחשה בעניין יראת השם, נכון? יראת הכבוד. מה המחשה שהוא הביא ביראת הכבוד, מי שזוכרת, מה הייתה הרגשה שהוא הביא כדי להדגים מה זה יראת הכבוד, מה זה לכבד, להריץ מישהו? אתם זוכרות את זה? מלך! אז אנחנו, אני קצת צחקתי על זה, כי מתי פעם האחרונה פגשנו מלך גדול ונורא? נכון? זה לא בעולם המושגים שלנו, לא בעולם החוויות שלנו. למה הרמח"ל מביא פה המחשה באהבה? למה הוא רואה צורך בתור מחנך להמחיש את מה שהוא תיאר? להמחיש במשהו שהוא מעריך שייך לעולם החוויות שלנו. למה הוא רואה צורך בזה?
אולי כי
זה
רגש,
אבל
קשה לצורות הרגשות, אז כאילו יהיה יותר כאן אם אני יודע,
יפה, דניאל אומרת יפה מאוד. הייתי מוסיף לזה עוד נקודה, שאנחנו לא יודעים מה זה לאהוב את השם. או בואו נגיד, זה כמו ש... זו חוויה מאוד קשה. מאוד קשה לחוות את החוויה. למה? במה קשה להגיע לחוויה של אהבת השם? כי הקדוש ברוך הוא, קודם כל, הוא מופשט. אדם לא יכול לאהוב דבר שהוא לא מכיר. איך אפשר לאהוב משהו שאתה לא מכיר? אתה מכיר רק איזה כותרת, רק איזה פתק. לא מכיר תוכן. זה הקושי הראשון. הקדוש ברוך הוא, כי הוא אל מסתתר. למה המדרש אומר, למה עולם נקרא עולם, איזה לשון? העלם. למה? כי אלוהות נעלמת בעולם. הוא נעלם, מופשט, מסתתר. קושי השני, שכל החוויות שלנו של אהבה, הן חוויות של אהבה מוחשית. הוא לא מוחשי. האהבה הראשונה שהאדם חווה, ויש מן החוקרים, הפסיכולוגים שאומרים שאם האדם לא חיווה את האהבה הזאת אפילו במקצת, הוא לא יכול לחיות. מה האהבה הראשונה שאדם חווה? אהבת אם. אהבת אם זה אהבה מבחינת התינוק, מבחינת החוויה המאוד מאוד ראשונית שלנו. זאת חוויה לגמרי מוחשית. זה חום, חום. גם אהבה, אבל אהבה היא מוגשת דרך הגוף של האמא. אז איך אנחנו נאהוב אם לא גוף, לא דמות הגוף? מה? כן? אז הרמח"ל אומר, תשמע, אני אעזור לכם קודם כל לזהות את החוויה. כן, נועם. סליחה? אחר כך הוא מביא, בהמשך הספר מביא המחשה אחרת, שהיא יותר קרובה. כמו שאדם אוהב את אשת נעוריו, שזה יותר קרוב. אבל כן, אנחנו בסוף אמורים להרגיש חוויה, אותה חוויה או חוויה מאוד מאוד קרובה ודומה. מצדדים, אותם הצדדים. אבל יש פה קושי בשבילנו, אני חושש, בהמחשה שהרמח"ל כן מביא, לגבי אבא ואמא. כי אם התמזל מזלכם, ויש לכם אבא ואמא אידיאליים, שגם חינכו אתכם, ידעו איך לשים גבולות, אבל בעדינות, אבל באסרטיביות, עם הרבה חום ואהבה, אבל גם כן בלי ויתורים, ו... נתנו לכם המון אמון ואף פעם לא התעצבנו בלב וכל הדברים הנצרכים, כל האידיאלים נצרכים להורים, כדי להיות הורים. אז באמת, אתן אוהבות אבא ואמא בלי סיבוכים, ואז הדוגמה מצוינת. כן? אבל מה לעשות, הדור שלנו דור מסובך, לא באשמתנו. אפשר להבין חלק גדול, חלק לא קטן, מסיבוכי הדור שלנו זה בגלל שאנחנו באמצע תהליך של קיבוץ גלויות, זאת אומרת, אנחנו דור של מהגרים, או בני מהגרים, או בני בניהם של מהגרים. ונוסיף לזה את החוויה המאוד מאוד קשה של השואה, שזה בסך הכל לפני ארבע דורות, שלוש דורות, ארבע דורות, אז אנחנו עדיין סובלים מהטראומה הזו, הטראומה הלאומי הזו, אז אנחנו לא מסובך. אז אני לא יודע אם הלוואי שההמחשה שלך הייתה המחשה טובה. אבל בכל אופן, כל אחד תחשבי על מישהו או מישהי שאת מאוד מאוד אוהבת, ושאת באמת, האהבה הזאת מביאה אותך לחשוב מה אני עושה בשביל אותו בן אדם שאני מאוד אוהב. זה המחשה. כן. כן.
אם זה
הבסיס,
למה זה לא
מתחיל
מפה? למה זה לא הדבר שברור? ומתוך זה
נגלות כל העבודה חברית. למה אהבת השם הוא לא הבסיס?
אם זה
הבסיס,
למה זה לא
ברור? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שזה לא ברור לנו? כן? ככה את שואלת? כן, שאלה טובה. שאלה לגיטים, שאלה מעולה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנחפש אותו. שאנחנו נדרוש אותו במובן של דרישת אלוהים, של חיפוש, שנעבוד. בכלל, הוא שם אותנו בעולם הזה, יש פסוק באיוב, והאדם לעמל יולד. אנחנו נמצאים, אז אני יודע שזה לא הדבר הכי פופולרי, אבל ככה, זה כתוב על הלוח. יפה מאוד, אוקיי. זאת אומרת, כל השנה אני יושב מתחת לזה ואפילו לא שמתי לב. יפה מאוד, זה נקרא דבר נעלם, כן? אדם לעמל יולד, אנחנו נבראנו כדי לעבוד קשה בעולם הזה. ואז, זה יסוד שהרמח"ל, אנחנו כשנגיע, בעזרת השם, עוד שנתיים וחצי, כשנגיע לפרק ראשון, כן? זאת הייתה בדיחה תלמידות. כשנגיע לפרק ראשון, אתן יודעות שכתוב במדרש רבי עקיבא היה פותח כל שיעור במילי דבדיחותא. מה לא הייתי נותן לשמוע בדיחה של רבי עקיבא? אולי גם אז, אולי אז הייתי לומד והבדיחות שלו לא היו כל כך לא מוצלחות. לחזור. יפה, אתה אומר את זה, אבל סוף סוף מישהי מבינה משהו. כן, אנחנו נמצאים בעולם לעבוד, ויש לזה יסוד מאוד מאוד חשוב שהרמח"ל מרחיב עליו בדרך השם, שבדרך כלל אני מפגיש את התלמידות עם היסוד הזה בתחילת פרק א', כאשר הרמח"ל מדבר על עולם הבא. דבר שאנחנו מקבלים בחינם, אנחנו לא מעריכים אותו. זה חוויה, צריך להכיר את זה בחוויה. דבר שאנחנו צריכים להתאמץ כדי להשיג, הוא שלנו. אנחנו מעריכים, אנחנו קשורים. אותו דבר אהבת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתאמץ כדי להגיע לאהבת השם, כדי שהאהבה הזאת תהיה שלנו באמת. ואז אנחנו באמת נתחבר אליו. אבל זה הערה לגבי הטבע שלנו. הטבע של אדם, אני יודע שיש אנשים שאוהבים מתנות, למרות ששלמה המלך אמר לנו, השונא מתנות יחיה, אבל המתנה הוא לא דבר טוב. אז זה טוב לתת, לקבל דברים קטנים, אבל זה לא טוב לצפות לקבל דברים בחינם. טוב, אז בואו נחזור לדברי הרמח"ל פה. כן. לא נוסף, אבל בכל רב גילה, מה זה גם אומר? כן, אבל באיזה רובד הוא טבעי לנו? ברובד עמוק, וכרגע הרובד הזה הוא נסתר. יש לנו אהבות טבעיות, שהן מין צמחים שצומחים מאהבת השם הטבעית. הנטועה בעומק הלב, בעומק אישי. וזה מה שהרמח"ל אומר לנו, אנחנו צריכים להשתמש בחוויה של אהבת הדברים החיצוניים כדי להגיע אל השורש ולהפנות את זה כלפי ריבונו של עולם. כמובן. אני יודע מה זה שונה ממה שלימדו אתכם, אני לא יודע, אני קצת קשה לי, כי כל הזמן אני אומר דברים שהם שונים ממה שלימדו אתכם. לא כל הזמן, אבל עכשיו, יהיו לי תסכולים עכשיו, לא חשוב, לא משנה, בוא נמשיך. אז הרמח"ל מוסיף שיש לאהבה עוד שני צדדים, מצטער אם חסר זה מצידו מאחרים ויקנה על זה. זאת אומרת, אם אני מגיד אוהב את אשתי ואני רוצה לעשות לה נחת רוח, ואני רואה שאני לא מצליח לעשות לה נחת רוח, אולי אפילו אני גורם לה קצת אכזבות או קצת תסכולים, כן? אז אני מצטער על זה, מצטער על חוסר הנחת רוח שאני גורם לזה שאני אוהב. אז יצטער אם חסר זה, אם חסר עשיית הנחת רוח מצידו או מאחרים, כן? ויקנה על זה, זאת אומרת, יהיה קנאי, זאת אומרת, רצון אז לגרום נחת רוח גם באופן ישר וגם מאחרים. והמרכיב השני זה וישמח שמחה רבה לעשותו דבר מזה. וכשהוא כן מצליח לעשות נחת רוח לנאהב, אז הוא מאוד שמח בזה. אז זאת אומרת, איך מגיעים לעשיית המצוות בשמחה? אם כן, לפי מה שהרמח"ל כותב פה, מה המפתח לעשיית המצוות בשמחה? נו, לאהבת השם, לעשות את מצוות השם כרצון השם, מתוך זה שאני אוהב אותו ואני רוצה לעשות רצונו, ואז אני שמח לעשיית המצוות. קצת מובן, לא? כן, אוקיי, כן. אני, עוד פעם, זה מאוד חשוב לי להדגיש ולחזור ולהדגיש, אני לא בא לשפוט אנשים אחרים. מי שאומר שהוא אוהב את השם, אני לא, זה לא עניין שלי להחליט, כן, לא אוהב, איך הגיע, לא הגיע, לא יודע. אין לי מושג, ואם הוא אומר, אני מאמין לו. לא, אני אמרתי לכם את זה, אחד מהבדיחות שלי. אני כל בוקר בודק את ה... תיבת דור של כל יום, בגלל תיבת דור שלי, ועד היום קיבלתי בדור מינוי להיות שופט כל הארץ. שופט כל הארץ יש אחד. אין דיין יחידי אלא אחד. כן, אז מה לי לשפוט אנשים אחרים? אבל מה, אני רוצה ללמוד איך אני משיג אהבת השם. אז בשביל זה רמח"ל, ורב וייס קצת מנסה להרחיב על דבר רמח"ל. בסדר? טוב, בואו נעיין במקורות קצת, בסדר? רמב״ם, ספר המצוות, חלק מצוות עשה, המצווה השלישית, כן, המצווה הראשונה זה להאמין בבורא, המצווה השנייה זה להאמין באחדותו, זאת אומרת לייחד את השם, אחדותו וייחודו, ייחוד השם. המצווה השלישית, אהבת השם. אין לך דף? יש פה המון דפים. יש עוד, יש למישהי עוד חסר בה? היא, תקשיבו טוב, יש לו תיאור הרמב״ם, זה תיאור... כי שציוונו לאהבו יתעלה. יש לנו מצווה לאהוב את השם. איפה זה כתוב? אני לא הבאתי את הפסוק, הוא מביא בהמשך הפסוק, אבל זה פשוט, נכון? איפה כתוב שיש לנו מצווה לאהוב את השם? ואהבת את השם אלוקיך, בכל דברך, בכל נפשך, בכל מאודיך. כי שציוונו לאהבו יתעלה. וזה, עכשיו, הרמב"ם מתחיל באיך מגיעים אל אהבה. לא מהי אהבה, אלא איך מגיעים לזה. וזה שנתבונן ונזכיר, אנחנו צריכים להתבונן, ומתוך התבוננות להזכיר, זאת אומרת להבין, בשני דברים, להבין, להזכיר זה מצד להבין את ההפשטות. שני דברים. מצוותיו ופעולותיו. צריך להתבונן במצוות הבורא, שכמו שאמרנו, כמו שכתוב הרבה מקורות, המצוות זה גילוי הרצון, הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו כלפי האדם, מה הוא רוצה מאיתנו, אני צריך להתבונן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כשמתבוננים ברצון האדם, לומדים הרבה על האדם. כשמתבוננים ברצון הבורא, אנחנו לומדים הרבה על הבורא. כשמתבוננים במצוות, אנחנו לומדים על רצון הבורא, לומדים הרבה. אז הרמב״ם אומר, קודם כל צריך להתבונן במצוותיו, ופעולותיו, מה זה פעולותיו? כן, מה זה מעשיו? הנהגת השם את העולם, שזה כולל שני דברים. יש הנהגה גלויה, שזה נקרא ניסים. ניסים גלויים. ויש לנו, ברוך השם, בתנ"ך הרבה, שהמלאך מלמדת אותנו על מעשיו, על ניסיו הגלויים של ריבונו של עולם, אבל יש גם הנהגותיו, איך הוא מנהיג את העולם הטבע. עולם הטבע, איך הוא ברא, מהם חוקי הטבע, וכן איך הוא מנהיג את ההיסטוריה האנושית. כן? בינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מה זה שנות דור ודור? זה, דור ודור זה שייך לאנושות. להתבונן בשנות דור ודור זה להתבונן בהיסטוריה של המין האנושי. כן? וזה שייך להכרת הבורא, כי הבורא מנהיג את ההיסטוריה של המין האנושי. אז אומר הרמב״ם, דבר ראשון, כדי להשיג את אהבת השם צריך להכיר אותו. מכירים אותו על ידי התבוננות במצוותיו ובפעולותיו עד שנשיגי. כן, רק תזכיר לי איך קוראים לך?
ליאב.
איך?
ליאב.
ליאב, כן. אז יש הנהגה ניסית והנהגה טבעית. שההנהגה הטבעית כוללת עולם הטבע ועולם האנושי. ההיסטוריה של המין האנושי זה חלק ממעשיו, מפעולותיו של ריבונו של עולם. בסדר? יש בזה מדרגות. נכיר אותו קצת, נאהב אותו קצת, נכיר אותו עוד יותר, נאהב אותו עוד יותר, נכיר אותו, נכיר אותו, נאהב אותו. בסדר? אוקיי. אבל אז הרמב"ם מוסיף, זה לא רק להשיג בצורה שכלית קרה, ונתענג בהשגתו תכלית התענוג. השגת הבורא, אם אנחנו משיגים, מבינים, מכירים בצורה אמיתית, הכרה כזאת מסיבה לאדם עונג רב. וכל עוד, גם אם מכירים קצת, יודעים קצת דעת אלוהים ונהנים מזה, זה מסב עונג, זה ממלא אותנו בטוב, אז זה אחד מהסימנים שהבנו משהו אמיתי. אם למדנו, אנחנו יכולים לפלפל בכל מיני שאלות וקושיות ותירוצים, אבל זה לא מסב עונג, אז זה עדיין בחוץ, זה עדיין לא הכרה. הכרת הבורא הנצרכת, הנדרשת, להשיג את אהבת השם. כן.
אם הדבר הראשון זה על ידי המצוות, על ידי...
להתבונן במצוות.
כן. אבל זה גם מצוות, כאילו, אהבת
השם. לימוד תורה. כן, נכון, גם בזה צריך להתבונן במצווה הזאת, נכון. נכון, את אומרת שזה צפת בצפת עשויה, נכון. איפה מתחילים? מתחילים להתבונן. בשביל זה לקחתם שנה לבוא למדרשה, נכון? וכדי שבשנה אפשר להספיק הרבה. בסדר? קצת המדינות שלנו? יפה, קצת. אז לפעמים צריכים הסתפקות במועד, גם זו מידה טובה. בואו תקשיבו למה שהרב אומר בהמשך. כן? ונתענג בהשגתו תכלית התענוג, וזאת היא האהבה המחויבת. אז מה היא האהבה המחויבת? וזאת היא אהבה, מה זה הזאת היא אהבה המחויבת? העונג, להתענג על השם, להתענג על הכרתו. העונג, התענגות, זה אהבה. זה, כן? זאת אומרת, יש מרכיב, יש פן, יש צד של אהבה. אהבה זה רגש, אבל איזה רגש? רגש של שהאוהב מרגיש כלפי הנאהב, וזה רגש של נעימות, שנעים לאוהב, נעים לאוהב לחשוב על הנאהב, נעים לאוהב לדבר על הנאהב, נעים לאוהב להיות עם הנאהב. כאשר יש את הנעימות הזאת, וככל שהנעימות הזאת היא מתעצמת, זה הופך להיות עונג של ממש, זאת היא האהבה המחויבת. אנחנו מחויבים להגיע להתענגות על הכרת הבורא. כן. כולם שמעו והבינו את השאלה של רינה? שאלה מצוינת. אני אתחיל מהשאלה הראשונה, כן? כשהיא שאלה זה, אוקיי, בסדר, יש פה תיאור מאוד מאוד מלבב של הרמב"ם, מה זה אהבת השם, זה כל כך רחוק, כן? אני למשל מתענג על שוקולד, כן? הזמן להתענג על השם זה כל כך, זה אידיאל, זה כל כך יפה, אפשר לבכות אותך, כי זה רחוק. והיא שואלת, אז איך נגשים לפער הזה? אז עכשיו אני אגיד משהו שתשובה היא תשובה מאוד פשוטה ומאוד לא פשוטה. זאת מטרת הספר. אנחנו בהקדמה, חלק זה הקושי שלי להסביר דברים. אבל אנחנו בהקדמה, ההקדמה, הוא רוצה להכניס אותנו לאן הספר מוביל אותנו, נותן לנו פה מושגי יסוד, שזה עניין של הספר לברר אותם, לא רק שכלית, אלא ללמד אותנו איך אנחנו קונים אותם. כי המקום, עוד מקום שהרמח"ל מדבר על אהבת השם בתיאור, המשך של התיאור הזה, זה בפרק 19, כשמדבר על חלקי החסידות. זה כמעט סוף הספר. זאת אומרת, הוא מוביל אותנו, הוא מלמד אותנו איך לפתח את האהבה הזאת בליבנו, אפשר לקרוא לזה, איך לקנות את האהבה הזאת בליבנו. כן? אז מה אני יכול להגיד? אז לא, אז לכן אמרתי, זו תשובה מאוד פשוטה, כי זה פה בספר. כן? זו תשובה לא פשוטה, כי עכשיו צריך ללמוד את הספר. וזה חוזר, צריך ללמוד אותו לא פעם אחת, צריך לחזור. אני לא צריך ללמוד כמוני שאני חוזר כל שנה, צריך לחזור, להתרגל, ואז עוד פעם, בעתיד לחזור עוד פעם. כן? אבל זה ספר, אין לי מילים אחרות, אבל זה ספר כל כך יסודי, שהמון המון ספרים אחרים, בוא נגיד את זה ככה, ספרים שקדמו לזה, הרמח"ל, ספרי מוסר ואמונה, הרבה הרמח"ל מתמצת אותם פה. מסקנות בספרים שנכתבו אחריו, שהכירו אותו, הם מבוססים עליו. למשל, יש ספר מאוד מאוד חשוב של הרב קוק, שנקרא מוסר אביך. מוסר אביך בהרבה הוא פירוש על המסילת ישרים. בסדר? טוב, אני מקווה שעניתי קצת, כן? טוב, אני לא יודע. תגידו לנעמה שאני לא מסביר טוב, זה בסדר, זה לא... טוב, טוב, בואו נקרא את המקור השני, בסדר? ונדבר עתה מעניין האהבה. וענפיה הם שלוש. השמחה, הדבקות והקנאה. יש מקום לברר מה זה קנאה, כי קנאה פה זה לא הקנאה השלילית, זה לא שנאה או... והנה, עניין האהבה, מה זה אהבה? מה היא בעצמה? הוא שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך. איזה דברים אנחנו יש לנו חשק או תאווה ממש, דברים שמסיבים לנו עונג, נכון? בלי העונג קשה להגיע לחושק ומתאווה. שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש בקרבתו יתברך, ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר הנחמד ממנו חמדה עזה. כן, אחרי הדבר שאדם ממש ממש חומד, רוצה מאוד, מסב לו עונג והנאה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, ודיבור בתהילותיו, והעסק בדברי תורתו ואלוקותו יתברך, שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב את אשת נעוריו, או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בה יהיה לו לנחת ותענוג. עניין הכתוב, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. זה תיאור של למה אנחנו שואפים להגיע. עכשיו אני רוצה להגיד, זה באמת מה שרינת אמרה זה נכון, זה לא קל להשיג, זה לא דבר ש... וזה חוזר לשאלה שאת שאלת, למה זה לא קל להשיג? כי בשביל זה אנחנו נמצאים פה בעולם הזה, לעבוד קשה. יש, אנחנו רואים פה, הרמח"ל נותן לנו איזה מפתח, כן, להבין את האהבה וגם איך בונים את זה, איך קונים את זה, איך מוצאים את זה לפועל בתוך עצמנו. הוא אומר שאהבה בין איש לאישה זה היא דגם, היא תבנית של אהבה שבין האדם לריבונו של עולם. יש באמת מקום בחז"ל שמומין שאדם, זה כלל, שיוצאים לכלל, אדם לא יכול לדעת אהבת הבורא עד שהוא לא יודע אהבת האישה. זאת אומרת, אם אנחנו נתבונן באהבה שבין איש לאישה, זה נותן לנו תובנות לאהבה שבין אדם לריבונו של עולם. אז אני רוצה קצת, אני אראה כמה מה נספיק היום, באהבה שבין איש לאישה, אנחנו נעסוק בזה קצת, נשתדל, באהבה שבין איש לאישה, יש שלוש קומות, והן קומות זו אחר זו. הקומה הראשונה, הנעימות. כן. הקומה השנייה זה הנתינה, והקומה השלישית זה הכרה, בתחושה של אחדות מהותית שבין האוהב לנאהב. עכשיו, כמו הרבה דברים שהם באים בקומות, צריך לעלות קומה קומה. לא טוב לדלג על קומות, אי אפשר לדלג ישר לקומה העליונה. אז צריכים להתחיל בנעימות שזו קומה מאוד טבעית באהבה של בין איש לאישה. מאוד חשוב, אם אין נעימות בין האיש לאישה, אין על מה לבנות את שאר הקומות. מאוד חשוב הנעימות. אני אספר סיפור. כשלמדתי בישיבה, במרכז הרב, אז חבר מאוד מאוד טוב שלי, רב מאוד חשוב, הציע לו שידוך, אני אזכר את הרב שהציע את השטרון ברוקמן, הציע לו שידוך, והוא שיתף אותי, אני חבר מאוד טוב, הוא שיתף אותי של הרב. ברוקמן הציע לו, להיפגש עם איזה מישהי, הוא נפגש איתה כמה פעמים, אחרי זה הוא בא, ראיתי שהוא... הוא ניסר, הוא מתלבט, משהו מטריד אותו. שאלתי אותו, הוא רצה לשתף אותי, אז הוא אומר, נפגש איתו כמה פעמים, שאלתי לו, איך היה? אמר, זה היה טוב. היה הרבה משותף, הרבה על מה לדבר, הרבה עניין, הרבה... זה נראה בסיס טוב. אז שאלתי אותו, אז מה הבעיה? אז תמשיך, מה? אז הוא אומר, אבל יש בעיה. אז היה לו קשה להגיד לו בחור ישיבה, קשה לו להגיד לי מה הבעיה. בסוף הוא אומר לי, תשמע, היא לא מוצאת חן בעיניי. אז אמרתי לו, מה שאני חושב, אחרי זה הוא הלך לרב, הרב אמר לו אותו דבר. אם היא לא מוצאת חן, אז לא. מציאת חן, זה שייך לאיזו נעימות בסיסית. זה מאוד חשוב גם כן להדגיש. אהבה בין איש לאישה, אני אגיד את זה קצת בקיצוניות. לא מתחתנים בגלל שאוהבים. למה לא? כי אהבה זה רגש מאוד עמוק של שייכות, של קשר, של קרבה, שדוחף לעוד יותר קרבה. וזה הרגע שצריך לפתח. אהבה צריכים לפתח. לאהבה יש שני תנאים. כדי לפתח את האהבה. כדי לעבור מנעימות לרגש עוד יותר עמוק. מהם שני התנאים? תנאי הראשון זה מחויבות. בתנאי השני, לפיתוח, צריכים מחויבות. כי יש גם מהמורות בדרך. ועלולים להיות חיכוכים או אי הסכמות או דברים שמרחיקים. ואם אין מחויבות, אז אפשר להיפרד ולהגיד שלום. אהבה, כדי להגיע לאהבה, צריך מחויבות. על בסיס הנעימות, על בסיס השרה שאנחנו כן נוכל לאהוב את אחד את השני ולבנות את זה, אבל צריך מחויבות. הדבר השני, ואני לא רוצה להרחיב על זה מסיבות מובנות, צריך אינטימיות. התנאים לאהבה בין איש לאישה זה מחויבות ואינטימיות. בלי אינטימיות, אהבה לא יכולה להתפתח. אינטימיות זה סוג של שפה. זה סוג של תקשורת. ומחויבות. עכשיו, איך נקראת המסגרת שמספקת מחויבות ואינטימיות? מה את אומרת? כן, נישואים. זאת אומרת, הנישואים היא לא, נישואים היא לא תוצאה של אהבה, נישואים זה האמצעי, זה הכלי לפתח את האהבה. אז מה, מתחתנים בלי לאהוב? כן, יש בזה, יש ניצוצות, יש ניצנים, יש התאהבות, זה לא אהבה. זה התחלה, זה נעימות, זה רואים פוטנציאל חיבור. אז הבסיס זה, אנחנו על בסיס שמשארים, שאפשר, כן, לבנות. אהבה גדולה שהיא מביאה למשפחה בריאה ושמחה, אז על זה מתחתנים. טוב, תמיד רוצה את הקש, יש עוד המון להגיד על זה. ואנחנו רק בהתחלה, אני תמיד בהתחלה. אבל אני חייב, היה לי יום מאוד מאוד ארוך ולא קל, אני חייב להפסיק עכשיו. אני לא יודע אם ישיר ביום רביעי, אני לא שמעתי מנעמה, וגם, מתי אתן יוצאות לחופשת פסח? ביום ראשון. אז את אומרת שהשיעור האחרון שלנו יהיה שבוע שלפני זה, ואז אני רוצה לשוחח איתכם על הקרב שהיה בג'וני. אז זה יהיה שבוע הבא. אז יכול להיות שאנחנו נחכה עם זה עד אחרי בין הזמן. טוב, תודה על הקשבה.
תודה רבה.